שלום לכולם, אנחנו עדיין בפרק ג' בספר מסילת ישרים, פרק חלקי הזהירות. הגענו לפסקה, והוא מה שאמרו זכרונם לברכה, תשת חושך ואי לילה, בעמוד למדבט בהרצאה שלפניי. זאת אומרת, אנחנו עסוקים בהכרחיות החשבון, כלומר זה שאדם מוכרח לעשות חשבון על חייו, חשבון שכלי, על שכר ועל תועלת ונזק, והרמח"ל מעריך בזה. והוא ממשיך בכיוון הזה. והפעם האחרונה בעצם עצרנו בנקודה שאדם שעדיין כבוש תחת יצרו, כלומר כוחות החיים הטבעיים מנהלים אותו ולא השכל שלו, התחושות, הרגשות, יצר אכילה, שינה, יצר מין, כבוד, אגו וכו', כל הכוחות האלה מנהלים את החיים שלו, אז האדם הזה למרות שעיניו פקוחות הוא כהולך בחושך. ממש כאדם שהולך בחושך, כי בעצם אין לו פתיחות נפשית ופתיחות, אם אפשר לקרוא זה מחשבתית, המוח והלב שלו לא פתוחים לעשות את החשבון השכלי הזה כדי לנהל את החיים שלו באופן יותר נכון. ואז אומר הרמח"ל, והאדם הזה שעדיין כבוש תחת יצרו, כי מישהו עדיין חבוש במאסר יצרו, אין עיניו רואות האמת הזאת ואינו יכול להכירה, כי העצר מסמא את עיניו ממש, והנה הוא כהולך בחושך שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. עכשיו הרמח"ל מעריך, או הייתי אומר מפרט, מהם הטעויות שנמצאות הפוטנציאליות הנמצאות לאדם שהולך בחושך. כלומר, אם האדם הזה שיצריו שולטים עליו ולא השכל, הוא אדם שהולך בחושך, מה הסכנות שיש בחושך? כלומר, מה קורה כשאדם הולך במציאות, במציאות החיים שלו, והעיניים השכליות שלו עיוורות, אטומות, אסורות, הוא לא רואה. אומר הרמח"ל, יש שני סוגי טעויות, וכאן יש הרבה מה להרחיב בשני סוגי הטעויות האלה. והוא מה שאמרו זכרונם לברכה, תשת חושך ואי לילה. זה העולם הזה שדומה ללילה. העולם שלנו, אם לא יופעל ויתנהל על ידי עיני השכל, ובפרט עיני השכל האלוקיות, אז העולם הזה הוא בחינת לילה, ובלילה יש חושך ויש טעויות בעקבות החושך הזה. הנה הוא מפרט את זה. והבן כמה נפלא מאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו. כי הנה החושך, כי הנה חושך הלילה, שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם. כל אחד מאיתנו הלך פעם במקום חשוך. כשאתה הולך במקום חשוך, יש שתי אפשרויות של טעות. אפשרות אחת, או יחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או שפשוט אדם לא רואה לאן הוא הולך. כן, זה כמו חס ושלום, אדם נוהג ברכב, ויש ערפל קיצוני, והוא מפעיל אורות ערפל באוטו, והוא לא רואה מטר. זה קורה לפעמים במצבי קיצון. מה אתה עושה? מה אדם עושה במצב כזה? עוצר את האוטו. כמובן, אם יש מקום שיכול לעצור. אי אפשר לנסוע כשאתה לא רואה. או אם אתה רואה מטר, אתה נוסע מטר מטר. שני קמ"ש. יש מצב של חושך שאתה לא רואה כלום. ממש, זה מין ערפל מוחלט כזה, חושך מוחלט. או יחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל. אני מכסה את העין, יפה, בעין הזאת, לא רואה כלום. שום דבר. זאת אפשרות אחת של טעות בחושך. אז אפשרות אחת של טעות השכל, שהשכל נמצא בחושך, היא שאדם פשוט לא רואה. הוא לא מבין. הוא לא מבין. לצערנו הרב, היום אנחנו חיים בדור, שמצד אחד הוא דור ענק, הוא דור גדול, אבל מצד שני, הגירויים החיצוניים והמדיה התקשורתית, היא יוצרת איזה מין, הייתי אומר, חיסרון כזה באדם שהוא לא מסוגל לחשוב, הוא לא מסוגל להעמיק מחשבה. אין לו סבלנות לשמוע אדם מדבר 5 דקות רצוף. עכשיו אני בא בדרך, הייתי בדרך, אז לא משנה, היה איזה רעיון באיזשהו עניין. אז אמרה פלונית, שהיא פעם הייתה מראיינת אנשים, היא אמרה, כשאני הייתי מראיינת לפני 30 שנה, היה אפשר לעשות ראיון 20 דקות עם בן אדם, ואנשים היו רוצים לשמוע מה יש לו להגיד, מה הוא חושב על כל מיני תחומים, מה שיקולי הדעת. היום, אין אנשים סבלנות 10 שניות. דור הוואטסאפ, נכון? כל שנייה קופץ. אז יש מציאות כזאת שעיני השכל כל כך חשוכות, עד כדי כך שכביכול חס ושלום האדם לא רואה. אין לו שום שיקול דעת שכלי על הבחירות שלו. זה כמו אחד קם בבוקר. מה אתה עושה? וואלה, לא יודע, נראה לאן, נזרום, נראה מה יהיה. פתאום אחרי שעה הוא מוצא את עצמו במקום שהוא לא יעלה על דעתו שהוא יהיה לפני שעה. חושך מוחלט, חושך שכלי, עיוורון שכלי מוחלט. זאת אפשרות אחת. יחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל. אפשרות שנייה, שדרך אגב היא לא פחות חמורה, כי כשאדם לפחות לא רואה כלל, יש סיכוי שיום אחד הוא ייפול לו הסימון, אני לא רואה כלל. הוא נוהג והוא לא רואה והוא נכנס בקיר, הבנתי, אני לא רואה. אז זה לפחות איזשהו סוג של תקנה, כי לפחות החולה, יום אחד יכול לדעת שהוא חולה, הוא יכול לזהות שהוא חולה, כי הוא לא רואה. אבל יש סכנה שמבחינה מסוימת היא פחותה, ומבחינה מסוימת היא יותר חמורה. או שיתאה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. יש טעות שנייה שאתה רואה, אבל אתה לא יודע מה אתה רואה. אתה רואה לא נכון, אתה רואה איזה גוש עומד, 1.80 מטר על 40, גוש עומד. יפה, הגוש הזה יכול להיות או בן אדם או עץ. יש הבדל אם זה אדם או עץ? הרבה הבדלים כמובן. אז האדם הזה נדמה לו שהוא רואה, והוא יכול אפילו לכתוב דוקטורט על מה שהוא רואה, ואפילו הפרופסור ייתן על זה 100, אבל הוא לא רואה. כלומר, הוא לא רואה נכון. אז יש אפשרות שאני לא רואה, יש אפשרות אני רואה שונה, או אפילו הפוך או מנוגד ממה שבאמת. בהמשך, תסתכלו רגע בהמשך הפסקה, רק שנייה אחת, תסתכלו רגע בהמשך הפסקה, והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא שמטה ראייתם, עד שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע. ומתוך כך, מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. כל זמן שאדם לא רואה, יש אולי סיכוי שיום אחד יתפקח, ואז ידע שהוא לא רואה, אז הוא יתחיל לראות, ואז נקווה שיתחיל לראות נכון. אבל ברגע שאדם בטוח שהוא כן רואה, אבל הוא רואה לא נכון, אז לא רק שאין סיכוי לתיקון, אלא הוא מתחזק בראייתו המקולקלת, המעוותת. לכן הטעות השנייה שרואה עמוד עץ ועץ שרואה עמוד אדם ואדם עמוד, זה טעות הרבה יותר חמורה. לפחות בטעות הראשונה החולה יודע שהוא חולה, בטעות השנייה החולה בטוח שהוא בריא, לא הולך לרופא. וכל זה למה? כי השכל והשכל האלוקי לא מנהל את החיים. אני רוצה רגע להעיר אולי עוד הערה אחת לפני הערתך. עוד הערה אחת. הרבה פעמים אדם מתנהג איזושהי התנהגות מסוימת. והוא, כן, אם אנחנו נתכוונן רגע לטעות מהסוג השני. והוא רואה משהו, והוא יודע שזה לא בדיוק בסדר, נגיד זה בעדינות, אבל הוא מתחיל להמציא תיאוריה רעיונית למה זה בסדר. למשל, אני מבקש צדקה, הוא לא נותן צדקה כי הוא קמצן, ואז הוא מתחיל לפתח תיאוריה שהקבצן הזה, האדם העני הזה, ילך לעבוד. מה הוא מקבץ נדבות? גדול הנהנה מיגיע יותר מרשמה. יכול להיות, יש מצבים שאסור לתת לעני צדקה. כי יכול להיות שהצדקה האמיתית, כמו שנמצא בשכון ערוך, זה למצוא לו עבודה, שילך לעבוד. מה אתה מקבץ פה צדקות ונדבות? יש מצבים כאלה. אבל נגיד שהעני הזה כן זקוק לצדקה, וכן ראוי לצדקה. אז אני הרבה פעמים בשם הקמצנות שלי, אני אתחיל לפתח תיאוריה שהיא לא רלוונטית לסוגיה כרגע. לא נעים לי להודות שאני קמצן, אבל כן נעים לי להגיד שאני אדם אידיאליסט, גדול אני מגיע יותר משרה, מה לך תעבוד, מה אתה מקבל ספורים אותו? נדבות. אז הרבה פעמים אדם ממציא לעצמו תיאוריות, שכליות, על כל מיני קלקולים ועיוותים שלו, הוא רואה עמוד אדם, והוא מתחיל עכשיו להסביר לך למה זה אדם. מה זה עמוד? אתה לא רואה זה עמוד? הטעות הזאת היא טעות יותר חמורה מהטעות הראשונה. כי אדם לא מוכן לראות נכוחה שיש כאן עמוד. הוא מתבצר בטעותו. ולכן אני חושב שהמסר שלומדים מכאן זה שאדם צריך לסדר את השכל שלו, את המחשבות שלו, את השקפת עולמו, באופן כל כך נכון ומדויק, שלא רק שיראה, אלא גם יראה נכון, ויראה מדויק כמה שניתן. לא לראות, זאת בעיה קלה. לראות עקום ולחשוב שזה ישר, זאת בעיה יותר חמורה. כן.
השאלה שלי זה לראות ישר, אתה יודע שזה טעות. אני יודע למשל שזה לא דבר נכון לעשות. ואני יודע שאחר כך אני אתחרט עליו,
כן.
אבל לפעמים השכל, עם כל הכבוד לשכל, שאני יודע שזה לא טוב, האם היצר הוא יותר חזק. אז איך עדיין בכל זאת שאמרת שהשכל ינהל אותנו, לפעמים גם השכל הוא לא יכול להחזיק מעמד בכל זאת.
תשובה, אני חוזר על השאלה החשובה. האם אפשר לתת לגיטימציה ליצרים של אדם במצבים מסוימים עד כדי איבוד שלטון השכל על החיים? תשובה, לא. מה אפשר לעשות? לא. השכל הוא אמור לנהל את החיים. אנחנו נופלים, שם יפול צדיק וקם. וקם. בסדר. אבל ודאי שלא נצא מכאן עם איזשהו אידיאל רוחני שצריך לתת ליצרים את זרם החיים שלהם בזמן שהשכל לא יכול להשתלט עליהם. השכל אמור לנהל את החיים של האדם, נקודה. ברגע שהאדם איבד את שכלו, הוא איבד את צורת האדם שבו. הרמח"ל במידת הכעס, במידת הנקיות, ששם הוא עושה במידת הכעס, אז הוא מדבר שיש חמישה סוגי כעסנים. והוא מחלק את החמישה סוגי כעסנים האלה לשתי קבוצות. יש כעס אחד שהרב קוק מגדיר אותו כעס רתחני, שזה כל הכועס, כל מיני גינום שולטים בו כעובד עבודה זרה. ויש כעס שני, זה נקרא כעס מתון. כעס מסוג אחר. הכעס שחכמים אמרו שהוא כעס חיובי, הוא כעס מתון. צריך להגדיר מה זה. תכף נראה. הכעס שחכמים אמרו לו שהוא כעס שלילי, עד כדי כך שכל הכועס בעיניך כעובד עבודה זרה, או כל מיני גינום שולטים בו, זה נקרא הכעס הרתחני. מה ההגדרה של אדם שכועס כעס רתחני? זו תשובה לשאלתך. היות ויש לפניכם ספרים, תפתחו רגע בבקשה מידת הנקיות, פרק י' א', אצלי זה בעמוד פי זין. פרק י' א' בערך באמצע הפרק, או קצת אחרי האמצע. נגיד ברבע האחרון של הפרק. זה מתחיל, הוא נדבר אתה מן הכעס. רואים את זה? פרק י' א', לקראת סופו. בשליש רבע האחרון, הוא נדבר אתה מן הכעס. אני קורא. פשוט לא צריך יותר מדי להבין, פשוט לקרוא. הוא נדבר אתה מן הכעס, והוא מחלק עכשיו את הכעס, אני מחמישה סוגים. הנה יש הרגזן שאמרו עליו, כל הכועס כאילו עובד עבודת אלילים. כאילו עובד עבודה זרה, זאת הכמה מסכת שבת. והוא, מה ההגדרה של אדם כזה? כאן דרך אגב, בפסקה פה, בפסקאות האלה, במידת הנקיות, הרמח"ל עושה סדר בין מאמרים שונים של חז"ל ביחס למידת הכעס, על ידי זה שהוא מחלק כל אחד מסוגי הכעס לכל אחד מסוגי הכעסני. כן? כל אחד מהמאמרים של חז"ל שהוא קשור לסוג אחד של כעסני. אז כאן הוא מתלבש על המאמר, כל הכועס כאילו עובד עבודת אלילים. על איזה סוג של כעס זה מדובר? המאמר הזה מדבר. והוא הנכעס על כל דבר שיעשו נגד רצונו, שימו לב, כל דבר שיעשו נגד רצונו, האדם הזה כועס. למשל, אני ציפיתי שיניחו את כוס הקפה שהכינו לי, תודה רבה, שיניחו אותה פה. ובמקום להניח אותה פה, הניחו אותה פה. אתם צוחקים, זה נשמע מצחיק. אבל רוב בני אדם, על זה הם כועסים. תפסו לי את החנייה, רציתי לחנות פה, מישהו תפס לי את החנייה, העביר אותי לפה. זה כבר לא מצחיק. הרבה מהכעסים זה שטויות. על כל דבר. על כל דבר, והוא הנכעס, אדם שמגיב בצורה כעסנית, על כל דבר שיעשו נגד רצונו. לא משנה האם הדבר הזה משמעותי או לא משמעותי. גדול או קטן, לא רלוונטי. כל מה שיעשו נגד רצוני, אני מתמלא חימה. עד לאן? אז קודם כל, הגדרה של הכעס הזה, או הכעסן הזה, כעס על כל דבר. קטן כגדול, לא משמעותי כמשמעותי. עכשיו, זה מה שמעורר אותי לכעס. יפה. עד לאיזה מדרגה אני מגיע כשאני כועס, הכעסן הזה? עד שכבר ליבו בל אימו, ועצתו נבערה. האדם הזה, תכף נראה, איבד את העצה שלו, את השכל שלו, ואיבד ממלא את היכולת לשלוט על הלב שלו. תראו את המשפטים הבאים, זה נורא. אז כעס רתחני, הגדרה החמורה שלו, הכעס הכי חמור, הוא שאדם כועס על כל דבר גם חסר משמעות, כעס ברמה כזאת, עד כדי כך שכשהוא כועס אני מתקדם בעל פה, כבר אני קורא, איבד את השכל שלו כמנהל את מצב הכעס הזה. הנה הוא כותב, הוא קורא, הוא אומר, והנה איש כזה כדאי להחריב עולם מלא, אם יהיה יכולת בידו, כי אין השכל שולט בו כלל. מה שנוהגים לומר בטעות, ואסור לומר את זה, יצאתי מדעתי. נא להקשיב מה אומרים פה. הדעה שלי, כרגע נסביר דעה במה של שכל לפחות, השכל שלי זה צורת האדם. האדם שונה מבעלי החיים שהוא מנהל את החיים, הם פי השכל. לא על פי הרגשות והחושים. נכון? מוח לב כבד. מלך זה אדם שהמוח שלו מנהל את הלב והכבד. אדם שהלב שלו מנהל התחושות, ההרגשות, זה למח. לב, מוח כבד. ואדם שהגוף שלו מנהל, הרגליים שלו, זה כלום. כבד, לב, מלך. כבד, לב, מוח. כלב, כלום. מוח, כבד, לב, מוח. אז השאלה אם אנחנו מלך, או למח, או כלום. זאת השאלה. מלך זה מי שהמוח שלו מנהל את הלב ואת הכבד. הלב הוא סמל לרצון, למידות, לנפש, לרגשות, לתחושות. והכבד זה סמל, הפעולות, למעשים, לרגליים. והמוח זה המחשבה, השכל. אדם שכועס במדרגה כזאת, שהוא כועס על כל דבר קטן, עד כדי כך שהוא איבד את השכל, זה נקרא יצאתי מדעתי. יצאתי מהדעה שלי. מה שהופך אותי לאדם ביחס לשאר הנבראים זה דעה, שכל. כשאדם כועס כעס כזה, הוא יוצא מהדעה שלו, וכבר אין לו דעה. אז למה הוא נהפך? חיה, טורפת. אומר הרמח"ל, אם היה יכולת בידו, היה הורס את העולם. דרך אגב, הפסיכולוגים המודרניים קראו לאדם הכועס כעס כזה, משוגע זמני. זאת ההגדרה, הגדרה מדעית. משוגע זמני. אדם שבזמן הכעס, הוא משוגע. מה ההגדרה של אדם משוגע? חסר שכל. דרך אגב, מה הפתרון למשוגע? איך משוגע יכול לנהל את החיים? משוגע מקף חולה נפש או מקף מפגר. איך אדם שאין לו שכל יכול לנהל את החיים? חייבים להעמיד לפניו שכל חיצוני, שקוראים לו. איך קוראים לשכל החיצוני של אנשים שתומכים ועוזרים למשוגעים, לחולה נפש, למפגרים? איך קוראים להם הלכתית? איך זה נקרא? אפוטרופוס. או אפוטרופוס. אפוטרופוס. מה זה אפוטרופוס? אפוטרופוס זה השכל החיצוני של מי שאין לו שכל משלו. הילד הקטן הוא משוגע זמני, כל מן שהוא ילד. אז ההורים שלו זה השכל שלו. המורים שלו זה השכל שלו. חס ושלום, אדם מפגר, סובל מפיגור. אז אין לו שכל משל עצמו שיכול לנהל את החיים. אז ממנים עליו אנשים שעוזרים לו לנהל את החיים. זה לא מצחיק. אז האדם הזה שהגיע לכעס הזה, הוא משוגע זמני בזמן הכעס. הוא מפגר. הוא שוטה, הוא משוגע, הוא חסר שכל. ולכן אין השכל שולט בו כלל, והוא שר טעם ממש ככל החיות הטורפות. ועליו נאמר, טורף נפשו באפו. הלמענך תעזב ארץ, זה שאתה עזבת את צורת האדם שבך, את השכל, ונתת ליצרים שלך להשתולל, עד כדי כך שהגעת כאן למשל לדוגמה, למידת הכעס הזאת, האדם הזה יכול לטרוף, הוא טורף את נפשו. באפו, הכעס שלו, האפו שלו, טורף את הנפש, הוא כבר לא בן אדם, הפך להיות חיה. והוא קל ודאי לעבור כל מיני עבירות שבעולם עם חמתו תביאו להם, כי כבר אין לו מניע אחר אלא כעסו, כי את השכל הוא איבד מזמן, ואל אשר יביאו ילך. לכן התשובה אליך היא, אין מצב כזה שאדם אומר, אני לא יכול להשתלט על הממד הזה של החיים שלי, בממד הזה של החיים שנותן ליצר להשתגע. אדם שנותן ליצר להשתגע זה אדם, אם ניקח את העיקרון של מידת הכעס, זה אדם שאיבד את צורת האדם שבו. אדם לא יכול להגיד, שמה, כשמביאים אותי למצבי קיצון כאלה, אני משתגע, מתפרץ, כועס, כעס רתחני. כל הכועס, כעס כזה, כי עובד עבודה זרה. או אדם צריך להתמודד מול איזה יצר קשה, יצר עריות, למשל, שמה, אני לא מסוגל לעמוד. אין לא מסוגל לעמוד, לא מסוגל לעמוד. אני עכשיו אומר משפטים שאני לא מאמין בהם, כן? בבית הסוהר. תהיה כלוא שם. יסרסו אותך. מה זה לא מסוגל לעמוד? זה סכנה לעצמך וסכנה לציבור. אני לא מתכוון שיעשו את זה בפועל, כן? אני רק אומר, לא יכול להיות שאדם יגיד, שמע, יש תחומים מסוימים שבהם אני לא יכול שהשכל ינהל את התחום הזה בחיים שלי. אוי ואבוי. אדם כזה קודם צריך לדעת שהוא חולה, ב' צריך ללכת לטיפול, ג' אצל אנשים מקצוענים. לא בטוח שרבנים הם האנשים שהם הכתובת לטיפול בדברים כאלה. ואני יודע מה אני מדבר. אז הנושא הזה של שכל שמנהל את החיים, כדי שלא יהיה האדם בחושך, כולל שתי טעויות החושך, טעות אחת שהוא לא רואה, טעות שנייה שהוא רואה, אבל הוא לא רואה באמת מה שנמצא. אדם לא יכול לומר על גבי שני אלה, יש מצבים בחיים שאני מעדיף להיות בחושך. יש דיון בהלכה, לא רוצה לפתוח כזו סוגיה ארוכה. יש גדר בהלכה שנקרא מזיד, ויש גדר שנקרא שוגג. ויש גדר שלישי בהלכה שנקרא שוגג, שמביא לידי מזיד. זאת אומרת שכלפי חוץ האדם הוא שוגג, אבל הוא בעצם מזיד. דוגמה לדבר, ניקח דוגמה פשוטה, וזה קשור קצת לדוגמה שהרמח"ל הזכיר כאן. אדם הולך לטיול, הולך ברחוב. טוב, הולך, מטייל, אדם סטנדרטי, לא שם לב, כי באמת זה הייתה שם איזושהי אסווה, נופל לבור. טוב, נפל לבור, עומק 5 מטר בתוך הבור, הצילו, הצילו. טוב, שוגג, מה אפשר לעשות? הלך קשורה, הסתכל, היה שם איזה כיסוי שהוא לא ראה, איזה אסווה, ונפל לתוך הבור. צועק, הצילו, הרימו אותו. יפה, יצא מהבור. מצוין. אמר, רגע, אם אני נפלתי, בוא נעזור לאנשים אחרים שלא יפלו לבור. נכון? עומד ליד הבור, צועק, זהירות בור, זהירות בור, זהירות בור. או, שם שלט, זהירות בור. מגיע אדם אחר, אדם שני. שומע את הבן אדם הזה, אומר, זהירות בור, זהירות בור. שם את המאוזניים, לא רוצה לשמוע, אני הולך ישר. זהירות בור, זהירות בור, לא שומע. יש שלט, זהירות בור, לא רוצה לראות. שם את המעיניים, לא רואה. נופל הבור. תגידו, זה שוגג או מזיד האדם הזה? מזיד. חביבי, הקדוש ברוך הוא נתן לך אוזניים ועיניים לשמוע ולראות שמישהו אומר לך או כותב לך, זהירות בור. אתה לא יכול להגיד, לא ראיתי, לא שמעתי. הראו לך והשמיעו לך, ואתה שמת את המאוזניים ואת המעיניים, ונפלת לבור, אז אתה לא שוגג, אתה מזיד. אתה לא שוגג, אתה מזיד. הראשון באמת לא ראה, שוגג. השני ראה ושמע, אבל לא התייחס, מזיד. רבותיי, זה דברים חמורים. אדם לא יכול להגיד לעצמו, הבור זה כל העולם היצרים שאני שבוי בתוכו. אני לא רואה את הבור, לא שומע את הבור. חביבי, אתה צריך להפעיל עיני השכל. ועיני השכל האלה אמורים א' לזהות את הדבר וב' לזהות אותו באמיתתו. לא לזהות שום דבר ולא לזהות עמוד עץ עץ עמוד. בסדר, רבותיי, דברים מאוד יסודיים, מאוד פשוטים, אבל מאוד חשובים. אז בואו נסיים את החלק הזה. כי הנה החושך הלילה, אני חוזר אלינו, שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם, או יחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או שיתאה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן, חומריות וגשמיות העולם הזה, הנה הוא חושך הלילה לעין השכל וגורם לו שתי טעויות. א', אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים הפתעים הולכים לבטח ונופלים ועובדים מבלי שהגיע הפחד תחילה, כמו האדם הראשון שנפל לבור, בכלל לא ראה שיש בור. אני מדלג רגע, נראה את הקטע השני, והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא שמטרי יעתם עד שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב. והטוב כאילו הוא רע. אחד לא רואה את הבור, נפל הבור. השני רואה את הבור, אבל הוא בטוח שזה בריכה. הוא בטוח שהבור מלא מים. הוא רואה השתקפות של מים, הוא רואה בריכה. הוא אומר, איזה יופי, אני באמצע הטיול, פתאום יש איזה מעיין, יאללה, בוא נקפוץ. קופץ לתוך המים, מה מתברר? הבור רק אין בו מים. פאק, שבר את הראש. זה נשמע מצחיק. אבל זה גם נשמע מאוד פשטני, אבל אנחנו ככה מנהלים את החיים, כפרט, כעם וכו'. לכן הטעות השנייה היא חמורה מהראשונה, כי הם רואים הרע כאילו ממש טוב והטוב כאילו רע, ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים וכו' וכו'. כן. נכון. לא, אבל דיברנו על זה אז, נכון. מה הטוב האמיתי, מה הרע האמיתי, זה עוד דיוק יותר. כי כאן זה לא הרע, הטוב והרע ברמה האנושית המוסרית הרגילה, אלא ברמה האלוהית. שם האמיתי זה הטוב האלוהי. שם דיברנו על יחסי טוב ורע, קדוש ותמי. שלא כל טוב הוא קדוש, לא כל טוב אנושי הוא קדוש אלוקי, ולא כל רע אנושי הוא תמי אלוקי. דיברנו על זה. כן, בבקשה. כל מה שהרב קוק... אז אני רוצה להתייחס לזה. כל מה שכתוב בספרים, ודאי בכתבי הרב קוק זה מופיע בהרבה מאוד פעמים, לתת מקום לנטיות הטבעיות, אז הרב אומר בהרבה מאוד מקומות שהמקום שצריך לתת לנטיות הטבעיות הוא חשוב מאוד, אבל אי אפשר, חס ושלום, לתת להם להתפרץ ללא גבולות, ושם הוא כותב, למשל, על הפסוק, אני אתן לך דוגמה, ששם הרב אומר את זה, שם אולי זה אחד המקורות הכי פשוטים לזה. שמח, כן, אמר שלמה המלך, שמח בחור בילדותיך, והלוך בדרכי עיניך, במראה עיניך ובדרכי ליבך, משהו כזה, לא דייקתי, ודע, כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. פשט הפסוק מחולק לשניים. שמח בחור בילדותיך, יעני, בחור צעיר, תעשה מה שבא לך, תשתולל, תשתגע, תהיה ספונטני, כן, כמו שאמרת. תדע לך, בסוף, יש משפט, שמח בחור בילדותיך, והלוך בדרכי ליבך, אומרי עיניך. אבל בסוף יש חשבון, יש מי שיפרע את השטר. ודע, כל אלה וחלויים במשפט. אומר הרב בעיניה, לא יכול להיות שזה ההסבר. כי לפי ההסבר הזה, החצי הראשון של הפסוק הוא שלילי. כלומר, אם אתה תשתגע ותשתולל, תדע לך, בסוף יש משפט. בסוף יש דין ויש דיין. אי אפשר להסביר ככה, למה אומר הרב? כי הפסוק אומר, שמח בחור בילדותיך. הקדוש ברוך הוא אומר לך, שלמה המלך אומר לך, שמח, תשמח בילדות שלך. והלוך, תלך בדרכי, במראה עיניך ובדרכי ליבך. תלך, אז יש כאן ציווי לעשות את זה. אומר שם הרב, אלא צריך להסביר את הפסוק אחרת. החלק הראשון בפסוק מדבר על הנטיות הטבעיות שבאדם. והנטיות הטבעיות שבאדם צריכות לצאת אל הפועל. יפה. אבל דע כי על כל אלה ויחלוים במשפט, הנטיות הטבעיות האלה, אומר הרב, הן נטיות עברות. הן לא יכולות לנהל את עצמם בעצמן. לכן, אומר הרב, אני מצטט, הן צריכות מאסר שכלי ומאסר תורני. זאת אומרת, השכל לא ידכא את הנטיות הטבעיות, הוא ייתן להם את המרחב שלהם, אבל הוא תמיד ישים להם את גבולות הגזרה, ותמיד ישים אותם במקורן ובמטרתן. אז שמח בחור, כלומר, הנטיות הטבעיות חשוב, שתופנה, אבל מצד שני לא יכול להיות שזה יהיה הפקרות. אלא השכל הוא אמור לכוון, אפשר להוכיח את זה מכתבי הרב בהרבה מאוד מקומות, את הנקודה הזאת. טוב, אז אנחנו בעזרת השם משתדלים ללכת באור ולא בחושך, לא רק לראות אלא גם לראות נכון. בפעם הבאה נמשיך בעזרת השם. יישר כוח, ברוכים תהיו.